שלום, והם בפודקאסט על המשמעות. אני תמיר דורטל, מראיין את אברום בורג, מי שהיה יושב ראש הקונגרס הציוני העולמי, יושב ראש הסוכנות ויושב ראש הכנסת. ובעברו חבר במפלגת העבודה, וכיום חבר במפלגת חדש, המפלגה הקומוניסטית הישראלית, אשר הרבה לכתוב הרבה ספרים, ואנחנו נדבר היום על הספר האחרון שהוציא, הנה ימים באים. ובפרק זה נדבר על ההבדלים הרעיוניים בין ימין ושמאל בעצם, שבאים לידי ביטוי דרך הגירה או ירידה מהארץ, דרך קדושת הארץ, דרך היחס של ישראל לאומות העולם, היחס להתבוללות ושאר נושאים. אבל לפני שנתחיל, נדבר רגע על האנקדוטה שאיתה פתחנו את השיחה המקדימה לפני הפרק. אני הגעתי לרעיון, כמובן, חמוש באקדח, כי אני מחזיק אקדח כבר מעל 10 שנים, מאז שניסו לרצוח אותי. וכשמר בורג שאל אותי, תגיד למה אתה חמוש? אז אמרתי לו, כי ניסו לרצוח אותי ואני לא רוצה שזה יקרה שוב. אז הוא אמר לי, חבל. ומפה התפתחה שיחה די מעניינת, שעיקריה הם שאמרתי לו שההבדל המרכזי בין ימין ושמאל, לפי דעתי, היא שהימין מסתכל על המציאות ואומר, המציאות פגומה, במציאות יש בעיות, ואנחנו צריכים לעשות את המאמץ, את המאמץ המינימלי שלנו בשביל למנוע את הבעיות האלה ולהתמודד איתן, ככה שאם שוב יהיו פיגוע, יהיה לי איך להגיב, או איך להציל את חיי האזרחים של ידי. ואילו השמאל מתייחס למציאות כדבר מושלם, ואילו אנחנו, החברה האנושית, הם הדבר הפגום. והוא אמר לי, נכון. אז יאללה, בוא נצא לפרק, להאזנה, לשאר הסוגיות שעליהם התווכחנו ודיברנו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אברום.
שלום תמיר.
אז היום אנחנו נפגשים בעקבות הספר האחרון שכתבת, הנה ימים באים, שבעיניי ככה, נראה לי גם בעיניך, מסמל את הדרך הארוכה שעשית מיושב ראש הכנסת וחבר במפלגת העבודה, אל המקום האידיאולוגי שבו אתה נמצא כיום. ובמהלך הספר, ובעיקר בהתחלה שלו, אתה מספר מדוע אתה ואביך כל כך דומים, ולאו דווקא שונים כפי שאנשים נוטים לחשוב, ואומרים, בטח אם אביך היה שומע את הדברים שאתה אומר היום, הוא היה מתהפך בקברו. אתה יכול לנסות להסביר ככה בכמה משפטים באמת מה הדמיון בתפיסת עולם בינך לבין אביך המנוח?
אני אתחיל בזה שאני חולק על הנחת היסוד בשאלה שלך שהלכתי דרך ארוכה. אני בקושי זזתי. אני התחלתי את החיים הציבוריים שלי, את התודעה הציבורית שלי, תחת כנפיו שלי שהיה ליבוביץ'. הרבה לפני שנהייתי חבר כנסת, הייתי חייל בהתחלה וחייל משוחרר כשהפכתי להיות מבאי ביתו, ורציתי שני דברים כשינויים קיומיים בישראליות שלי, הפרדה בין דת ומדינה וסוף לכיבוש. עברו מאז, אני לא יודע כמה שנים, אני עדיין רוצה את אותם שני דברים, זאת אומרת לא השתנה כלום, חברה הישראלית מאוד השתנתה, בשינויים דרמטיים, חלקם מפעימים, חלקם מפחידים, אבל העמדות היסוד שלי לא השתנו, הכלים הפוליטיים, איזו מפלגה, איזו תמיכה, כיצד להביע דעות וכו', השתנו עם הזמן. אבל עמדות היסוד ממש לא.
אתה יכול לנסות לתאר מהי הפרדת הדת והמדינה הרצויה בעיניך?
אתה רוצה קודם את התשובה על בית הוריי, אתה תחליט איך אתה רוצה, כי...
לא, אז בוא, אני דווקא חשבתי שאתה סיימת.
לא, לא, אני אשתדל לענות על מרב השאלות, ומה שאני לא אצליח, אני אתחמק. אוקיי? יש משהו מלאכותי בלנסות לדבר בשמו של המת, כי בסוף הוא מת, ואתה לא יודע איזו דינמיקה הייתה מתפתחת עם הזמנים אצלו. אני יודע שבבחירות האחרונות שלו הוא כבר לא הצביע על המפדל למשל. אני יודע שאני, אז, אבל האם זאת אינדיקציה? אני לא יודע. אני יכול לתאר את הסביבה שהכרתי אותה במחייו. אני אתחיל עם דברים קטנטנים, ממש זעירים, ואז נעלה קצת למעלה. המפדל של הימים ההם הייתה ברית בין שתי תנועות של ציונות דתית, המזרחי, מרכז רוחני, והפועל המזרחי, כלומר המרכז הרוחני הסוציאליסטי. אבא שלי, עם כל היותו יקב ואינטלקטואל מזהיר וכו', היה סוציאליסט, הוא היה בפועל המזרחי. והברית הטבעית שלו עם תנועות הפועלים בארץ הייתה מאוד, מאוד נוחה לו. אחותי הגדולה המנוחה הייתה חברת קיבוץ כל ימי בגרותה, חברת הקיבוץ הדתי עין הנציב. כשאבינו הוא יושב ראש המפדל, היא חברת קיבוץ דתי, והיא בהדיה מצביעה מפם.
וואו.
זה, אוקיי?
וזה היה משהו רווח באותה תקופה, או שזה היה מין משהו חריג?
אמרתי, קודם נתחיל בסביבה הקרובה. הסביבה הקרובה, אתה אומר היום, מפדל וציונות דתית, ישר מה שעולה לך בראש זה הציציות בחוץ, אקדח בחגורה, התנחלויות, מכוניות משוריינות. לא, 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 זה היה תמונת עולם אחרת לגמרי, תמונת עולם שהיום הייתה מוגדרת שמאלית לחלוטין בתפיסת העולם החברתית-כלכלית שלה, אבל גם במדינית. שרי המפדל, שפירא, ורפטיק ואבי המנוח, הצביעו נגד הכניסה לירושלים ולגדה המערבית ב-67. אבא שלי היה נגד מלחמת לבנון. בספר שני ספרים או שלושה ספרים לפני כן בלנצח את היטלר, חשפתי, ישבתי בארכיון המדינה וחשפתי את ישיבת הממשלה שעסקה בבקשות החנינה שהוגשו מכל העולם ומן הארץ לאייכמן. ויש דיון מרתק בממשלה.
כן, עשינו על זה פרק עם דוקטור צבי צמרת. ממש על הנושא הזה, על בקשות החנינה.
שני שרים בממשלה הצביעו בעד חנינה לאייכמן. אשכול ואבא שלי. איפה זה שם אותו היום? לא באזור סמוטריץ'. זאת אומרת, כאשר אתה מסתכל על בית הגידול שלי, בית הגידול שלי היה בית גידול מאוד שמאלי, כולל האנשים שהיו בבתי הכנסת, כולל המשפחה שלי וכו' וכו'. ולכן, אם אתה שואל אותי היום מה אבא שלי היה חושב, אני לא יודע, אני אציע לך לראיין אותו, ישמח לבוא לפודקאסט שלך.
כן, בוא למה.
אבל אולי יש לכם קשרים שם, אבל אני יכול להגיד לך שנקודת המוצא שלי ונקודות ההגעה שלי לא כל כך רחוקות. המחלוקת היחידה המדויקת שהייתה בינינו וסחנו בה רבות, הייתה סוגיית הפרדת הדת מן המדינה. אבא האמין שישראל היא כתפילה ראשית צמיחת גאולתנו, ואני לא מאמין שאיזשהו אינסטרומנט מדיני או מדינתי מותר לו להיות בעל DNA דתי, או גאולי, או אסכתולוגי, או איך שלא תקרא לזה.
כן, אבל מצד שני, ליהדות יש תפיסת עולם שיש בה גם רכיבים מדיניים. זאת אומרת, היהדות בניגוד לנצרות היא לא איזושהי דת שאומרת רק במה להאמין, אלא אומרת גם מה לעשות. ודווקא אדם בעל תפיסת עולם סוציאליסטית, יכול להיות לו אולי רצון שהמדינה תהיה סוציאליסטית, ובזה הוא הופך את המדינה ליותר דתית בכיוון היהודי, לא? או שלא לזה אתה מתכוון כשאתה אומר הפרדת את המדינה?
זה הרבה שאלות בתוך משפטים קצרים. ראשית, אני לא יודע מה זה ביהדות. אין הגדרה אחת שמגדירה את כל היהודים שמגדירים את עצמם כיהודים. זאת אומרת, 5,000 או 4,000 שנות ציוויליזציה, יש הכל. וכל אחד דולה מתורת רבותיו ומשקה לאחרים, וכל אחד לוקח את מה שנוח לו, וזה בסדר אגב, זה היופי שבמעיינות עשירים, במעיינות שופעים. אתה יכול למצוא ביהדות תפיסות עולם קלוויניסטיות, כמעט ליברטריאניות, ואתה יכול למצוא שם סוציאליזם קומוניסטי קשוח, אתה יכול למצוא הכל, ובסוף זה תערובת. אבל השאלה שלך, אני חושב, מצריכה שתי תשובות. התשובה האחת, אולי תרצה להגיע אליה יותר מאוחר, מה המודל של יחסי דת ומדינה בתפיסתי היהודית, לא בתפיסתי המדינתית. והנושא השני זה האם כאשר אתה אדם שומר מצוות, לא חשוב כרגע איזה, אצלנו בבית היום מתבטחים על פלוני, שהוא שומר את חצי המצוות, את היג, אוקיי? לא אכפת לי איזה מצוות אתה שומר, האם, ואתה רוצה להפעיל אותם בזירה הציבורית, האם זה הופך את הזירה הציבורית לדתית? התשובה היא לא. הזירה הציבורית היא מחולנת, ואתה מונע מכורח ערכים סוציאליסטיים, קפיטליסטיים, דתיים, רוחניים, סביבתיים, מה שלא יהיה.
We are only individuals, יש רק אינדיבידואלים.
אני לא חושב, לא, אני לא חושב שיש גם קהילות ויש להם מקום בעל חשיבות עצומה, כי זירה ציבורית גם, ככל שיש בה יותר סולידריות בין יחידים, היא בעלת כוח יותר חזק, אבל באופן עקרוני אתה מגיע לזירה, אם כיחיד או כקבוצה, אתה מגיע לזירה עם איזה מסכת ערכים שאתה רוצה, ופועל בתוכה בכללי המשחק החילוניים.
למה הם חילוניים? זאת בעצם השאלה. למה כללי המשחק הם דווקא חילוניים? כללי המשחק שמדינה הכוונה הם חילוניים. הרי אנחנו מכירים מדינות שהן לא מדינות חילוניות באופן מוצר. מדינות ערב ברובן הגדול הן לא מדינות חילוניות. חוץ מאולי צרפת וארצות הברית, אין כמעט מדינות שמגדירות על עצמם כחילוניות.
אז זאת הייתה השאלה שהזמנתי אותך ליפול לתוכה, של עיני המודלים. בוא נגיד שבגדול בעולם המונותואיסטי, שכולל את מרבית ארצות האסלאם, אני פשוט לא מספיק בקי, שלא לומר לא בקי כלל, במה שקורה באסלאם האסיאתי הרחוק, במלזיות, באינדונזיות, בהודו, אני לא יודע, כי שם יש השפעות נוספות מרתקות, אבל אני לא יודע. בכל הכדור הנוצרי ובכל ההמיספירה היהודית. יש שני מודלים גדולים. המודל של ישו, הוא היה המודל שמייסד הדת נולד, הדת ומייסדה נולדו כאופוזיציה לשני שלטונות בעצם, לשלטון הרומי ולעושי דברו ההרודיאנים ולממסד הרבני של אותו זמן. זאת אומרת, זאת אופוזיציה משוכללת, היא לא פשוטה, אופוזיציה שהיהודי מהגליל עמד בפניה. ולכן כאשר הוא אומר, או כאשר השליח מתי אומר, תנו לאלוהים את אשר לאלוהים ולקיסר את אשר לקיסר, זו היסוד, אבן הפינה שעל פיה נבנו מרבית היחסי הדת והמדינה במדינות המערב. מי יותר מי פחות, אפילו באנגליה שהכנסייה האנגליקנית היא לכאורה כפופה לרבנות הראשית, מדינה אנגלית כאילו כפופה לרבנות הראשית, אנחנו יודעים שזה סימבולי.
למה? אולי להפך, הכנסייה כפופה לשלטון המדיני, כלומר למלך.
אין כפי, לכאורה יש, אבל אין, זה לא שייך. המדינה היא מדינה ככל, מדינה אינסטרומנט בידיו של העם. אינסטרומנט, כלי המסור בידיו של העם. אבל בכל המדינות המערביות האחרות יש יסוד נוצרי עמוק שמפעם, לפעמים זה בהצלב שמופיע בהמון דגלים, לפעמים זה היום הראשון, לפעמים זה צלצול הפעמונים ב-12 בצהריים, אבל סביבת הפעולה היא חילונית, ומיד אני אגיע למה זה החילון הזה.
כן, כי אתה מדבר על זה שברובד הסמלי לפחות...
הסמלי, הוא פחות מפריע לי.
הוא אפילו דתי. זאת אומרת, על הדגל, שזה הדבר הכי חשוב של מדינה, יש סמל הצלב.
תכף נגיע לזה, האם זה דתי במובן הקיום המצוות, או זה דתי במובן התרבותי. ויהדות כתרבות או נצרות כתרבות לעומת סט של מצוות מחייב, זה לא אותו דבר. עכשיו, המודל השני הוא המודל המוסלמי. מוחמד היה גם נביא וגם מצביא, גם מייסד הדת וגם ראש המדינה או החליפות. ולכן מיום הולדתה, הדת המוסלמית היא דת שמחברת בהיתוך מאוד חזק את הדת והמדינה. מגיעה מדינת ישראל הנוכחית. שהיא לא נכתב עליה, זאת אומרת, היא לא מודל מלכות בית דוד שהייתה, והיא לא המודל של מלכות משיח בן דוד שתהיה. אם מה שהרב גורן קרא לו בשפה שלי, המודל השלישי, לא כתבו על זה. הלכות מלכים של הרמב״ם זה לא על זה בדיוק. מסכת סנהדרין זה לא על זה. ואתה מסתכל ואתה שואל את עצמך, מה מנגנון הפעולה, של המדינה הזו, המודל השלישי היהודי.
מודל הראוי או המצוי?
קודם כל אתה מסתכל.
המצוי.
קודם תסתכל. ואני אומר ככה, למעלה, ברמה הנורמטיבית, שהיא לכאורה הרצויה, ואחרי אני אעשה לך איזה תרגיל מבית מדרשו של אבא שלי, אוקיי? ברמה הרצויה, המדינה שואפת ליותר ויותר קרבה ואינטגרציה בין התפיסה הדתית לתפיסה המדינתית. חוק יסוד, הדרך שבה מפענחים את השפיטה, המקום של המשפט העברי במצב שיש לקונה, הביטויים של יעקב נאמן זיכרונו לברכה ושל ייבדל לחיים ארוכים בצלאל סמוטריץ' אודות מדינת הלכה. מלמעלה יש התקרבות גדולה מאוד של ניסיון או מאמץ להכפיף את הדמוקרטית ליהודית. למטה, בסופר יהודה בתל אביב, המודל הוא היפר נוצרי. כלומר, למעלה אנחנו מתקרבים למודל מאוד מוסלמי של אחדות הדת והמדינה, והשריעה או ההלכה היא סוג של מקור סמכות, לפעמים רחוק, לפעמים קרוב, ולמטה...
רצוי, כלומר, בעיני הפוליטיקאים, נגיד סמוטריץ', הוא אמר באחד הנאומים האחרונים שלו בכנסת, שהוא שמח, והוא דרך כלל גם אמר את זה ברעיון איתי, שהוא שמח שאהרון ברק הרגיל אותנו לזה שיש משהו שעומד מעל הכנסת, ושהכנסת איננה וויסטמינסטר, ושהוא מקווה שבעתיד יחליפו את האנשים הרעים האלה שיושבים בבגץ, אנשים טובים משלנו, שיהיו בעצם כאלה שיחפו מדינת הלכה מלמעלה, וטוב שהציבור הישראלי הורגל מבחינה סוציולוגית למחשבה הזאת.
תראה, אני אתקשה באופן אינטלקטואלי ובאופן תקשורתי להתייחס לעומק האידיאולוגי והאינטלקטואלי של בצלאל סמוטריץ'. זה גדול עליי. מעבר ליכולות שלי, אני לא דורש במופלא ממני, אוקיי? אני אטען בצניעות שההבנה שלי של מה זו דמוקרטיה ומה זו יהדות מעט שונה משלו. ובזה אני פותר את עצמי מלהשיב לך בצורה יותר מקפת. עכשיו, למטה, ברמה הירושלמית והתל אביבית וכולי, זה מודלים מאוד נוצריים, פלורליזם מאוד מאוד גדול, המון מבעים של זהות, לא בהכרח נורמטיבית על פי ההלכה, וישראל דהיום מתקיימת בעצם בתוך שני מודלים של דת ומדינה, מודל מוסלמי מלמעלה למטה ומודל נוצרי מלמטה למעלה. האם זה בריא? התשובה היא לא. האם זה יכול להחזיק מעמד? עוד יותר פחות.
אבל אתה בעצם לא רק איזשהו חוקר שבא ואומר החברה היא כזאת או חברה היא כזאת כפי שעשית בדקות האחרונות. אתה מראשית דרכך הפוליטית, הדלק המרכזי שלך היה הסיפור של הדת והמדינה, לכן גם פרס משך אותך למפלגה, והוא גם הבטיח לך איזה רשות ועדה, שזה סיפור די מצחיק, אבל זה הדלק שלך, ואתה בעצם מטיף לו ורוצה לקדם את הדבר הזה, והייתי שמח לשאול אותך בעצם מה המודל הרצוי, צרפת או ארצות הברית? שוב, יש פה גם הבדל די משמעותי, שנהוג לצייר אותו בשנים האחרונות כהבדל דק, כי התפיסה האמריקאית הלכה לכיוון הצרפתי. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
קודם אני חייב לך משהו מחוכמת אבי. תעשה רגע חשבון עד שאנחנו מדברים בגימטריה, כמה זה רצוי וכמה זה מצוי, ותחזור אליי כשאתה גומר. אני אשיב ואתה תעשה את החשבונות על הנייר, בסדר? במקום להיכנס לדוגמאות האינדיבידואליות, כי הרבה מאוד פעמים אתה אומר אמריקה, אומרים לך כן, אבל בניו יורק זה לא כמו במידווסט, אתה אומר צרפת כן, אבל המאגרים, ואז אתה אומר אוסטרליה, אבל לא התכוונתי, וניו זילנד זה לא כמו קנדה, אני רוצה להציב באמת שני מודלים של מדינה, או שני מודלים של מדינת אומה, מדינת לאום. זה יצירה חדשה. זה לא שאתה אומר, טוב, המדינה הרומית שהייתה בשנת 400, 300, 200, היא המדינה איטליה של היום, ולא המדינה היוונית ולא מדינת ישראל. המדינות חדשות, ואנחנו עובדים על פי מודל בין 200 וכמה שנים של מדינת לאום.
לפי הובסבאום.
יש כל
שוב,
מיני.
יש כאלה שאומרים שהתפיסה של מדינת לאום היא תפיסה עתיקה ומושרשת.
פתחת, ואתה תקרא את פניה עוז שמפרשת את לוק. 100%, אבל אני אומר בגדול המדינה במודל הנוכחי שלה. גבולות, שפה, תרבות, זיכרון חלקו מדומיין.
כן, בוא נסכים על זה שברור לכולם שמדינת הלאום גם אם היא לא דבר חדש, היא דבר שמאוד הוא עצם ב-200 שנים האחרונות. על זה כולם מסכימים, משמאל ומימין.
אני אפילו לא רוצה להתווכח, אני רוצה לזוז לאיזושהי תחנה בשיחה. בגדול יש שתי משפחות של הגדרת השייכות. אחת האומה האינטגרלית, מדינה טופ דאון. זאת אומרת, נגיד מדינה יהודית. אין לך אינדיבידואל כמעט מה לעשות שם, זה נכפה עליך מלמעלה למטה. אתה שואל מה השייכות לאומה הזאת, המפתח הוא מפתח של גנטיקה, המפתח של דם, גרמניה הייתה כזאת, הונגריה של היום היא כזאת, רוסיה הרבה מאוד פעמים אתה מקשיב שם לקולות של אומה אינטגרלית של טופ דאון. יש חברה אחרת שהיא מדינה שהיא מדינת כל אזרחיה, במובן שאם האמנה החברתית של כל האזרחים, של תמיר וכל התמירים וכל האברומים וכל השאר, יש להם הסכמה אזרחית בסיסית, כל מי ששייך להסכמה הזאת בונה מלמטה למעלה את השייכות. עכשיו, איזה מודל אני רוצה לישראל?
אמנה חברתית כמובן.
סליחה, אם היו שואלים אותי לבד, 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 בחשקת הלילה, אני רוצה מדינה דמוקרטית שכל אדם יהיה מקור נביאתו אשר יהיה, ויש לנו הסכמה על כללי המשחק האזרחיים. בתוך המי אני יושב, אני יודע מיני סיבות שחלקם מניפולציה וחלקם סתם, זה לא עובד הרגע. ובמגילת העצמאות המציאו איזון מרתק. מצד אחד, מדינה יהודית היא מדינת ישראל, שזה טופ דאון, ומצד שני תשקוד על שוויון, ללא אפליה וכו' וכו', שהיא בעצם מדינת כל אזרחיה. ויצרו איזון של טופ דאון ובטם אפ, לפחות ברמה הדקלרטיבית.
במידה ואתה מפרש את הדמוקרטיה כדמוקרטיה מהותית, כפי שהמציא אהרון ברק בשנות ה-80.
אני, ברק, יש לי ויכוח, לא, תשאיר אותי רגע, תן לי רק להישאר בהגדרה. אחרי כך נגיע לברק, יש לי הרבה מה להגיד עליו, ולא הרוב לטובה, אוקיי? בשנים, הפרקטיקה מעולם לא התעלתה לרמת השאיפה של מגילת העצמאות. מעולם לא שקדנו באמת על השוויון האזרחי, המהותי, העמוק. יש מבנים עמוקים של אפליות. אגב, לא רק כלפי ערבים, אפילו כלפי מישהו לא אורתודוקס. תעזוב עכשיו דברים שלא נעים לדבר עליהם, כי אתה אומר ערבי וישר אתה מאבד את בן שיחך. אוקיי? חוק הלאום שבר את כל הכלים. הוא אמר, עזבו אותי ממגילת העצמאות, אני כבר הולך לשלב הבא. יש רק הגדרה אחת, והיא רק הגדרת הטופ דאון. אני בחברה כזאת לא שייך. אני להגדרה הזאת לא עונה, אני שייך לחברה. אני לא עונה להגדרה הזאת.
ולכן ביקשת באמת להסיר את היהדות מתוך תעודת הזהות שלך.
מרישום האוכלוסין. אין בתעודת הזהות מסיבה צינית.
נכון, את הכוכביות.
כי אלי ישי לא היה מוכן לכתוב, לרשום גרים רפורמים כיהודים. זה לא בגלל עשה טוב, זה בגלל סור מרע.
זה איזושהי פשרה.
מטומטמת, אבל כמובן.
אז בואו רגע נחזור לשאלה הקודמת ששאלתי. בעצם אמרתי שהדברים האלה מתנגשים, במידה ואתה מפרש דמוקרטית, כאיזשהו סט של ערכים, ולא כשיטת משטר שאומרת, מה שהעם יחליט, זה מה שיהיה. כלומר, דמוקרטיה פורמלית מול דמוקרטיה מהותית.
אני לרגע מרחיק את עדותי. בסדר? לשנייה. אני חושב, בסוגריים, לפני הרחקת העדות, אני חושב שישראל חולה מאוד בדמוקרטיה שלה, בין אם היא מהותית, בין אם היא טכנית, בין אם היא... זו דמוקרטיה, אני לא אגיד על ערס דווי, אבל עם גידולים די ממירים בתוכה, מהרבה מאוד כיוונים, לא רק על הצירים של ימין ושמאל. אבל חיינו בעשרות השנים האחרונות, לא רק אנחנו, עוד הרבה מאוד חברות שדומות לנו, בהנחה שהאיזון הנכון בין היחיד לרבים, בין רצון הרבים, שהוא בעצם הצבעת הדמוקרטיה, זאת סמכות הרוב, לבין ההגנה על היחיד, זאת הדמוקרטיה הליברלית. יצר שם איזשהו אקוויליבריום, איזון, מאזן, בין יחיד לרבים. שביר, פריך, עם הרבה סתירות פנימיות, אבל תפקד בצורה מאוד, מאוד, מאוד טובה בהרבה מאוד מקומות, עד כדי כך שכשנפלה החומה בברלין, פוקיימה התכוון בקץ ההיסטוריה, או לא התכוון חבר'ה נגמר, הכל הולכים לים. הוא התכוון, השיטה שניצחה ואי אפשר יהיה כנראה לזוז ממנה, היא שיטת האיזונים בין רצון הרוב להגנת היחיד, הדמוקרטיה הליברלית.
ואפילו מי שהוא לא כזה, הוא יגיד שהוא כזה, נגיד כמו סין.
היא תגיד דברים דום, היא תתכתב עם זה.
רפובליקה עממית?
לא, כי דמוקרטיה רפובליקאית היא מעט שונה מדמוקרטיה ליברלית. אבל רגע, זה ניואנס אולי עדין מדי. ברגע הזה, בקיץ 2021, אנחנו כבר בתוך השנה השלישית או הרביעית, אולי העשור השני, של גירושין מאוד מכוערים בין הליברלית לדמוקרטית. ויש עלייה עצומה של מה שפריד זכריה קרא לו illiberal democracies. ראית את זה אצל טראמפ, אתה רואה את זה אצל אורבן, אתה רואה את זה אצל ארדואן, ואתה רואה את זה בהרבה מאוד מקומות, ואתה רואה את זה גם בישראל.
מה זה אומר בעצם ליברלית? כי הרבה פעמים משתמשים את זה בתור איזושהי סיסמה. זאת אומרת, אני מכיר דמוקרטיה ליברלית לא כדמוקרטיה פרוגרסיבית, אלא כדמוקרטיה כמו שאמור להיות באופן מקורי בחוקת ארצות הברית. ממשטר מוגבל שלא מתערב ליחיד כמעט בכלל, אלא בדברים שהם באמת בגלל ביטחון המדינה ובגלל כל מיני דברים באמת מאוד מינורים, הוא גם משטר פדרלי שמשאיר הרבה מאוד חופש לעיר ולכפר ולמחוז, וכמובן גם לסטייט, כן, כמובן גם לסטייט, לעשות הרבה יותר מהמשטר הפדרלי, וזה נובע מהתפיסה שאומרת שאם לי לא נוח בניו יורק סיטי, בגלל שעיריית ניו יורק עכשיו החליטה לעשות כל מיני דברים שפוגעים בי, אז אני יכול לעבור עכשיו למקום אחר, אני יכול לעבור לוויומינג, אני יכול לעבור למסצ'וסטס, אני יכול לעבור לעיר אחרת בניו יורק. זה מה שאני מכיר כדמוקרטיה ליברלית ככה בדקה וחצי. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
המודל האמריקאי בעיניי הוא מודל רע, ואפילו גרוע. כי בוא נגיד שדמוקרטיה ליברלית היא המנוע. לא יודע, אולי האנלוגיה שלי לא טובה. הדלק הוא השיטה הכלכלית חברתית. עכשיו, כאשר הדלק הוא הדלק הוא קפיטליזם אכזרי, ועדי הדלק הם ליברטריאניות בעייתית ביותר, אני לא אוהב את השיטה הזאת.
אבל זאת עדיין דמוקרטיה ליברלית.
אני לא בטוח. היא דמוקרטיה רפובליקאית, מעניינת. הנושא הפדרלי, אנחנו נגיע אליו. המודלים שמעניינים אותי הרבה יותר, הם מודלים מרכז אירופאים. של מדינה שהיא סוציאל דמוקרטית, במובן שהשוק פועל, וכשלי שוק יש התערבות מדינתית הרבה יותר גדולה מהמדינה האמריקאית, שכמעט ולא מתערבת, וכתוצאה מכך מגיעה שוב ושוב למשברים, וכתוצאה מכך כבר חדלה מלהיות למודל חיקוי עולמי. ויש בה הרבה יותר מבחינתי התכתבות עם האחריות הקהילתית והאחריות הקולקטיבית. דבר שבעיניי באמריקה קיים בחברה האזרחית במקומות מסוימים, סביב הכנסייה, סביב בית כנסת, סביב קבוצת הכדורגל אולי, אבל הוא לא קיים ברמה המערכתית שיש בעצם שיחה אמיתית בין החברה האזרחית לחברה הממשלתית, למגזר הממשלתי. ובעיניי זה פגום. אני חושב שהשיטה, הדלק האמריקאי הקפיטליסטי הוא דלק רע. מגדיל אי שוויון, פוגע בסולידריות, לקוי באי אכפתיות, ולעיתים מזומנות אכזרים מדי. ולכן זאת שיטה שאני לא אוהב אותה. אני לא מסתכל עליה, אני מסתכל על המודל האירופאי, על מודלים אירופאיים. ובתוך אירופה אני צריך להגיד משפט אחד עלינו ומשפט אחד בהם. משפט אחד עלינו, הרבה מאוד שנים הייתה אינטואיציה אצל האנשים הציבוריים. איש ציבורי זה לא רק נבחר ציבור, זה גם אינטלקטואלים, ואם יש עוד כאלה בארץ.
לשעברים,
כן. אנשים שמהווים את הפנים, את הפאנל הציבור, את הפן והפנים והפאנל הציבוריים. שאנחנו מתכתבים באיזשהו מקום עם הדמוקרטיות המרכז ומערב אירופאיות. בדמוקרטיות פרלמנטריות, לא נשיאותיות, עם איזונים בין זרועות השלטון וכולי. אני יכול להגיד שבעשרות שנים האחרונות אנחנו עוברים הסבה מרתקת מהמודל המרכז מערב אירופאי למודל המזרח אירופאי, לשיטת שלטון שעדיפות גבוהה מאוד לקבוצה אתנית לאומית, מרכזיות של הכנסייה ועלייה של סמלים לאומיים ולאומנים. זה הסבה של האוריינטציה של המערכת הפוליטית.
איפה אתה רואה את זה חוץ מאשר בחוק הלאום? שהוא חוק סמלי בעיקרו, הוא לא חידש שום דבר פרקטי. הדגל הוא הדגל, הסמל הוא הסמל, ההמנון הוא ההמנון, והדבר שמעצבן אותך, בעיקר הסיפור הזה של מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי.
תעזוב, אני מתעסק עם זה בבתי משפט, אם תרצה נדבר על זה. תסתכל על ההתנהגות. תסתכל באמת על ההתנהגות ועל ההתנהלות, על מקומו של המיעוט בחברה.
המיעוט הוא המלך, לפחות מה שראינו לאחרונה.
אני נרדף, ואני עוד הפריבילג מרחביה.
תראה, מעולה, פתחו, כמה עתיקים פליליים פתחו נגדך, סתם לא, אבל אני מדבר יותר על המיעוט הערבי, זאת אומרת, המיעוט הערבי עושה פחות או יותר מה בראש שלו, בנגב.
אוקיי, אולי נגיע לזה, אולי לא, למרות שאני מאוד, אין לי שום עניין לעסוק בנושאים של אקטואליה פוליטית, עזבתי את האקטואליה, התפטרתי, תעזוב אותי, אני רוצה לדבר על
תובנות. הבעיה בדואית היא כבר 20 שנים, זה לא משהו אקטואלי.
אל תגדיר בני אדם כבעיה, תגדיר את זה כאתגר, הם בני אדם, יש להם ילדים, והם צריכים להתחנך, והם רוצים להיות בריאים, והם רוצים לעבוד.
אוקיי. ואחוזי הפשע שם הרבה יותר גבוהים.
אתה רוצה בכל זאת להיכנס לזה? תשאל אותי כמה תקציבים, האם מדינת ישראל ב-75 שנות קיומה השקיעה 20% מתקציביה ב-20% מהאוכלוסייה, או פחות. אם השקיעה גרוש פחות, יש לך עוד מה לשאוף.
וזה הגורם כאילו לאלימות? זה הגורם לפשע?
זה הזנחה, זה מערכת שלמה של הזנחה. הקמת 700 יישובים יהודיים מ-1948, בקושי אחד להם. לא הנחת תשתיות, עזוב רגע בנגב, כי המעבר של הבדואים מחיי נדודים לחיים אורבניים הוא מסובך, הוא לוקח יותר מדור, אוקיי? אבל תסתכל במקומות אחרים, הזנחת, לא נתת לתוכניות בינוי ערים, לא השקעת בחינוך, טוב לך להפקיר את הרחוב לכנופיות פשע, שלא היית נותן לזה לקרוא בנתניה, השלטונות לדורותיהם היה להם אינטרס באפליה הזאת.
גם בנתניה זה קצת יותר יש כנופיות.
אני לא מכיר, אני לא יודע. אבל נראה לי שכבר פחות יורים בנתניה.
אבל בהקשר הזה באמת של זה שאין תוכניות בבניין מסודרות לבניין עיר במגזר הערבי, בעיניי זה באמת משהו שאחר כך אל תתפלא אם בונים לא חוקי, כי אדם צריך זה.
אז זה מעגל.
עכשיו, מה קורה? אין תוכניות בינוי, אז או שיבנו לא חוקי או שיקנו בתים בשכונות יהודיות, ואז מה יגידו? משתלטים לנו על השכונות, כמו אצלי בגבעה הצרפתית, שיש מי שאומר, הערבים משתלטים.
לי אין בעיה בשכנות עם כל אדם, עם כל אדם, אין לי שום בעיה כזאת. אני רק טוען שכשבאים לעסוק בסוגיות שהן סוגיות מטה מבניות, תעזוב את הדיטל, עזוב את האוהל של טלב, תעזוב את העז של מוחמד, תגיד לי את התמונה הגדולה, לאן הולכת האסטרטגיה, לאן הולכות ה-50 שנה הקרובות. עכשיו, כשאתה לא נותן לי תשובה על ה-50 שנה הקרובות, אתה כמעט לא בן שיח שלי, לא תמיר אברום, אלא ברמה שאני, מה שמעסיק אותי זה הגות פוליטית, לא מעסיק אותי יותר הצעת אי אמון של שבוע הבא.
בהחלט, זה נראה לך שאני באמת מתייחס פה לסוגיות של אי אמון או לא אי אמון. אני מדבר פה על התחום הכללי הזה של מדיניות, של האם בונים או לא בונים, האם המדינה הזאת היא מדינה שבה יש מקום לעוד לאום או לעוד מיעוט, ואנחנו כרגע מדינה עם המיעוט הערבי או המיעוט המוסלמי הכי גדול במערב, זאת לא שאלה של פוליטיקה יומיומית של אי אמון לא אי אמון, או הצעת חוק הזאת או הצעת חוק אחרת, מדובר פה על הסוגיה הכי חשובה של מדינת ישראל מאז הקמתה.
אוקיי, עכשיו, אמרתי לך שאני חוזר, סלח לי שאני נשאר על אותו קו מחשבה, אוקיי? שיש לי שני מבטים, אחד מבט לכיוון אירופה, אחד מבט באירופה. אנחנו הזנחנו, כי זה מצחיק מה שאני הולך להגיד, אתה תלעג לי וזה בצדק. אני חושב שהמודל המרתק ביותר באירופה היום מבחינתנו זאת שוויץ. אתה רואה שאתה מחייך?
הלוואי שוויץ, אני אומר הלוואי שוויץ.
תשמע, זה הגיע בקושי, היו שם מלחמות אזרחים, היו שם מלחמות דת, קשוחות.
כבר 700 שנה מדינה יציבה, מדהימה.
לא, 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 המלחמה האחרונה הייתה לפני 150 שנה, רגע. זה לא פשוט.
לא, אני אומר הלוואי שוויץ, אני עכשיו חותם על זה.
ועכשיו, אני רוצה להציע, אני רוצה להציע את המבנה כדי להסביר למה הכוונה. מדינה של 8-8.5 מיליון אנשים, שתי דתות לפחות, אני לא מונע עדיין את המהגרים, פרוטסטנטית וקתולית שהתכסחו אחת עם השנייה כמו שרק הן ידעו איך לעשות את זה, 4 שפות, 20 וכמה קנטונים שכל אחד עושה כמעט מה שהוא רוצה, ויש שיחה של הסכמות שהיא מרתקת.
תרבות של משאלי עם, דמוקרטיה מדהימה.
יש בה שני דברים. אחד, אין את הפוליטיקאי שיודע יותר טוב ממני מה טוב לי, אין ישראל קץ שאני אני, אין דבר כזה. זאת מדינת אנחנו, ועד שלא שכנעת את האנחנו האחרון, זה לא תקרה החלטה, הציבוריות שייכת לציבור. והדבר השני, זאת לא דמוקרטיה של שליחים.
כלומר, זאת לא רפובליקה, זאת לא דמוקרטיה ייצוגית.
בוא נלך רגע למודל הייצוגי. מה אומר המודל הייצוגי? הקמתי את ארצות הברית של אמריקה, והייתי צריך להחליט החלטה בוושינגטון, מה, עכשיו אני אעלה על הסוס שלי בסן פרנסיסקו במאה ה-19, אני אחצה את כל המערב הפרוע, זה לא הולך. אני אשלח נציג שיש שם כל העונה, יחזור בקיץ הביתה. ובנינו דמוקרטיה של שליחי ציבור. היום אתה מסתכל על החיים שלך, הכל בחירה ישירה, אתה מחליף ערוץ בשלט, זאת בחירה ישירה. אתה בוחר את האבקת כביסה הזו ולא את האבקת כביסה הזו, חברת הטלפון, תהיו כולכם כחלונים, ניוד מספרים, אתה כל הזמן מצביע. הדבר היחיד שאתה לא מצביע עליו, זה על החיים שלך.
אם הממשלה לוקחת 50% מהכסף, אז היא בעצם לקחה לי את הבחירה על 50% מהבחירות הכלכליות שקשורות לחיים שלי.
אם לא למעלה מזה.
כי גם ברגולציות.
נכון.
אז לכאורה זה סותר את הדברים שאמרת מקודם. מקודם אמרת שאתה בעד מודל שהוא יותר סוציאל דמוקרטי, כלומר יותר אחריות למדינה ופחות אחריות לפרט. אבל המודל של קפיטליזם הוא בעצם אומר, בוא ניתן ליחיד כמה שיותר בחירה, חוץ מאשר בדברים שבאמת חובה שהמדינה תעסוק בהם. שנינו נוסקים על ביטחון, שנינו
לא, אני לא בטוח.
אתה בעד צבא של שכירי חרב, צבא מקצועי, בעד מה אתה?
בוא נדבר על הצבא, שים את זה. עכשיו אנחנו בחברתי כלכלי. שוויצריה היא מרתקת, ואני משקיע בזה הרבה. בספר שאני כותב עכשיו, בוא נגיד, 3 שנים ממנו הסתכלתי על המודלים המזרח אירופאים, כדי להבין את מה שדיברנו עד עכשיו. מה קרה כאן לעליית השוביניזם הלאומני? מה קרה לשבטיות? למה יש נסיגה מקולקטיב אזרחי לקולקטיב שבטי? ואז פתאום אמרתי, אבל יש עוד אחד, ואני עכשיו לומד את המודל השוויצרי, כולל קריאה, כולל ביקורים, כולל הכל. אין שמה את החופש המוחלט לכל אזרח לעשות את כל מה שהוא רוצה. רצתי על הטיילת בז'נבה. בסדר, רצתי מרתון בז'נבה לפני כמה שנים, ועכשיו הטיסה עברה דרך ז'נבה, אז עצרתי, היה כמה שעות, ירדתי לרוץ. פתאום אני רואה לאורך האגם, יש מסלול חדש שלא הכרתי, יפה יפה. באמת יפה. ושאלתי, למה לא רצנו כאן במרתון? אז אמרו לי, כי זה לא היה במרתון. אמרתי, מה זאת אומרת זה לא היה במרתון? אמרו, רצינו, העירייה רצתה לסלול את זה. היו התנגדויות של האזרחים במשך כמעט 10 שנים, ועד שלא הגיעו להסכמה עם אחרונת הקבוצות, לא סללו את זה. ואתה אומר, וואלה, לסלול 2 קילומטר טיילת, נוצרת הסכמה, זה לא אינדיבידואל. אתה צריך לחבור, אתה צריך ליצור שותפות אינטרסים, אתה צריך לקיים דיאלוג, שם נולדת הסולידריות. עכשיו, למה אני מעלה את המודל הזה? אני מתבונן בחברה הישראלית בעידן הקורונה. אנחנו עוד נחזור אליו הרבה מאוד, לא אנחנו, אתה ואני, אנחנו כחברה לעידן הזה. והסתבר שירושלים, הקינג קונג, כל היום מקים על החזה, המרכזיות, אני החלטתי, אני עשיתי.
שלטון מרכזי הכוונה שלך, כשאתה אומר ירושלים.
אלק, אוקיי, ירושלים של השלטון המרכזי, הגיע הפוף הראשון נגד השלטון המרכזי הזה, כל הקפיטליסטים שלך, בכל העולם רצו כמו תתלך לממשלה, תנו כסף כאילו מדובר בקרמלין.
מה שאתה מתאר כרגע זה באמת קרוני קפיטליזם, כלומר השילוב הזה בין עסקים גדולים לבין הממשלה. הממשלה דואגת לעסקים הגדולים, דואגת להעביר להם כסף, ובתמורה העסקים הגדולים דואגים לעשות לובי, ודואגים לתמוך בממשלה, ודואגים לתמוך באיזה שהם פוליטיקאים כאלה ואחרים. זה דבר נורא, זה לא קפיטליזם, זה קרוני קפיטליזם.
אבל זה הוכיח את החולשה או את השחיתות של הסיסטם, ובישראל המדינה נתנה הוראות כל ערב מסיבת עיתונאים, ואני, 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 ובסוף
כמו תדריך ממפי כזה.
ירוד, תדריך ממקף, תרחץ ידיים, תחליף גרביים. ובסוף בני ברק עשתה את מה שהיא רצתה, ותל אביב עשתה את מה שהיא רצתה, ואום אל-פחם עשתה את מה שהיא רצתה, ואתה אומר לעצמך, וואי, זה מרתק, זה בעצם קנטוניזציה דה פקטו. רגע. זה אולי לא נעים ולא מדברים, תל אביב לא מדברת עם בני ברק, ובני ברק ורמת גן זה לא מי יודע כמה, ואום אל-פחם ואפולה עוד לא הגיעו להסכמות, אבל בגדול יש כאן בעצם פירוק של הריכוזיות הלכאורה מוחלטת בצד הירושלמי, אל חברת כל קהילותיה. ובעיניי זה מודל שוויצרי דה פקטו.
זה מודל שוויצרי אולי דה פקטו של אי משילות, אבל כל עוד מדינת ישראל היא מדינה מספר אחת בעולם בשלטון ריכוזי, סליחה, מדינה מספר אחת בעולם המערבי, בשלטון ריכוזי, כלומר,
זה נכון? לא הכרתי את הנתון הזה.
אני אשלח לך אחר כך את המאמר מדמרקר, אני אשים אותו גם בקישור בתחתית הפרק. זאת אומרת, 84% מהתקציב של הרשויות המקומיות נקבע על ידי השלטון המרכזי. מי ששולט בכסף, זה בסוף השלטון המרכזי שיושב בירושלים, והשלטון המקומי, אם הוא רוצה לעשות משהו, אפילו דרך אגב, רוצה להקצות מקרקעין לזה עמותד, פקקטה.
אי אפשר.
זה צריך אישור של שר הפנים.
אז הסכמנו.
זה הזוי, זאת אומרת,
לכן אני
לא חושב, זה גם האתוס בישראל, האתוס שבממשלות שאביך הן בהם, הוא אתוס ריכוזי. ולא
מדי.
אתוס של שלטון מקומי.
אוקיי.
שוב, דרך אגב, אפשר אולי להסכים בינינו, דרך אגב, זאת הסכמה די מפתיעה, אני חייב לומר, שבין השלטון המרכזי לשלטון, נקרא לזה, של כל אדם על עצמו, משהו יותר ליברלי, יש באמצע משהו שנקרא הרשויות מקומיות, שהרבה פעמים בישראל נוטים להתעלם מהכוח שחשוב להעביר אליהם חזרה. הם הפתרון להרבה מאוד מהמשברים שאנחנו נכנסנו אליהם.
תשמע, אנקדוטה, שאני מתבונן ואני מסתכל, כתבתי מאמר, שאלתי את עצמי, איפה אני אפרסם אותו? כי בסוף, כשאתה עוסק בתקשורת, יש לך בעצם שני מקומות לפרסם. או אצל אלה שאוהבו אותך, או אצל אלה שממש לא אוהבו אותך. זאת אומרת, אמרתי, הארץ, זה באמת מגרש הבית שלי, הארץ. לא שמפרסמים כל מה שאני רוצה, ולא כל מה שמפרסמים אני רוצה, אבל זה באזור בית הגידול שלי. אמרתי, אני אכתוב אותו במקור ראשון. פניתי לחגי, חגי בני ובנו יש שיחה מרתקת. חגי, נתן לי לפרסם את זה.
מאמר על מה?
מאמר על הפדרליזם הישראלי, על הדה פקטו שוויצריה. כתבתי מאמר באמצע מלחמת הקורונה.
איך הוא נקרא?
אני אשלח לך אותו, אני לא זוכר. אני לא זוכר, אני יודע מה הייתה הכותרת. תוך דקה וחצי, כיכר השבת, ציטטו אותו, הזמינו את שגריר שוויצריה בישראל בכיכר השבת לראיון אצלם באולפן על הראיון הפדרטיבי בישראל. ואז הגעתי לעוד מחשבה הזאת. אם במחירה נכונה, עכשיו מחירה נכונה יכולה לבוא אחרי טראומה גדולה, היא לא חייבת לבוא בשיווק פוליטי פוזיטיבי, היא תבוא לפעמים כשהכל יתקע.
שעת כושר.
כן, בדיוק. בעצם יכול להיות שהקהל החרדי, שיש לו אינטרסים עצומים לשמר אוטונומיות, הקהל הערבי שיש לו אינטרסים עצומים, הקהל החילוני, הקהל האמוני, הלאומי דתי, ועוד קהלי משנה, זה לא, השבטים של רובי הם רדודים מדי בשבילי. יש יותר שבטים וזה יותר מורכב. יכול להיות שאפשר לייצר כאן הסכמה הרבה יותר גדולה ממה שפוגש את העין.
רק נראה אם שלטון בירושלים יהיה מוכן לוותר על כוח. ודרך אגב, ואם חבריך בשמאל יהיו מוכנים לוותר על כוח. באופן מסורתי אפשר לומר שהשמאל תומך בשלטון מרכזי חזק ורשויות מקומיות מוחלשות, והימין דוגל ברשויות מקומיות חזקות ושלטון מרכזי חלש, כי משלטון מרכזי אי אפשר להתחמק, אלא על ידי הגירה או ירידה מהארץ, ומרשויות מקומיות אפשר פשוט לעבור עיר. והשמאל באופן מסורתי מעוניין בכפייה, או מעוניין בפטרנליזם, או מעוניין בזה שהדעה שלו תשלוט, והאזרחים לא יוכלו להחליט אם לצאת לה או לא לצאת לה. עיין ערך חוקים למניעת אישון, הם לא חוקים ברמה המקומית בדרך כלל, אלא ברמה הארצית, כי אנחנו לא רוצים שאף אחד יישן בכל הארץ, לא יעזור לי שאנשים לא ישנו רק בתל אביב, לפחות לפי התפיסה הפטרנליסטית הקלאסית.
אני מתקשה לראות כאן סוגיה של ימין ושמאל, אני רואה כאן סוגיה של שמרנות מקובעת מול אומץ לחשוב מחשבות חדשות. ויש מקובעים בשמאל ובימין, יש נועזים בימין ובשמאל. ימין ושמאל זה דברים אחרים בעיניי.
אז באמת בואו נתקדם חזרה לאיזו נקודה שהזכרת מקודם, ומאוד חשוב לי לשמוע עליה. שואלים אותך, על איזה זרם של היהדות אתה מרגיש הכי קרוב? אתה כותב שם בספר שאתה מתעצבן על השואל ועל השאלה, ואתה אומר שאם היו ממש לוחצים אותך על הקיר, היית מגדיר את עצמך כיהודי פרוטסטנטי. זאת הגדרה מאוד מעניינת, פעם ראשונה שאני שומע אותה, וככה
להסביר.
ברור, אבל חשוב למי שלא יושב איתנו כאן בחדר, לדעת שאתה כבר לא חובש כיפה, הסוגיה הזאת ירדה מסדר היום, שכל מי שעדיין חושב
הפרק בספר.
ברור, כן, כן. לא, אבל אני חושב שנכון לזמן כתיבת הספר עדיין חבשת כיפה, ואז הסברת מדוע אתה בכל זאת עדיין, אבל עכשיו כבר לא. בוא נוריד את זה מסדר היום פשוט.
לא, בוא שני דברים. קודם כל, נסדר את הכל במקום. נורא חשוב לנו, או כבני אדם, או כרחלנים ישראלים יהודים, לשים תווית על מישהו. אתה צמחוני, טוב, אתה במגירה הזאת. אתה דפני ליף, אתה במגירה הזאת.
אתה דתי עם נשק בחגורה, כמו שרמזת עליי.
לא רמזתי, אמרתי.
לא, לא אמרתי שזה אני.
זה אינטימי בינינו. ואנחנו שמים תווית, וזה פותר אותנו, כשיש תווית, זה פותר אותנו מלחשוב, כי אני ישר מאמיס עליך את כל מה שהתווית מסמלת, בין אם אתה כזה ובין אם אתה לא כזה, end of conversation. עכשיו, שואלים אותך שאלה, שחלקה רכילותי, מי אתה? למה הם שואלים? כדי שיהיה להם קל, לא כדי שלי יהיה קל. הם לא באמת מתעניינים מה הזהות שלי, הם לא מתעניינים... אז הרבה פעמים כאשר אתה שואל את הישראלי באשר הוא, מי אתה, אז הוא אומר לך, אני לא. אני לא דתי, אני לא חילוני, אני לא חרדי, אני לא ימני, אני לא מתנחל. וחלק לא מבוטל מהזהות שלנו היא זהות שלילית.
סמך חיזר כתב על זה מאמר נפלא, שאני עד היום ככה ממליץ עליו להרבה מאוד אנשים, עוז להיות חילוני, והוא אומר, יש את הדתי, יש את החילוני, האמיתי, אפשר לקרוא לזה בסוגריים, ויש את הלא דתי. והלא דתי זה רוב החילונים בימינו, שהם לא באמת לבד בראו לעצמם איזה עולם ערכים כמו שכאן תציע, אלא הם פשוט לא כאלה, לא דתיים.
עכשיו, אני לא מאמין בזהות שלילית, או אני לא רוצה לראות אנשים, אני לא רוצה להגדיר אותך על פי זהותך השלילית, אני רוצה את זהותך החיובית.
זה דורש זמן וקשב.
עכשיו, ששואלים אותי, אני מתעצבן כי אני יודע מה הם רוצים לשמוע, ובסוף, אם מישהו באמת מתעניין, אז אני אומר לו, זהותי החיובית, אני יהודי פרוטסטנטי. מה פירושו של דבר? לא ניכנס עכשיו להיסטוריה של מרטין לותר נגד הכנסייה, אבל נגיד שהוא עשה שני מעשים בעלי, או התוצאה של המרי שלו, הפרוטסט, המחאה שלו, כנגד הכנסייה הקתולית, הקולית, המקפת, בסופו של דבר עשה שני דברים. הראשון, הוא הנגיש את המקורות לכל יחיד, במובן שאני לא צריך מתווך ביני לבין המקורות שלי, והדבר השני הוא הטיל את האחריות על הזהות בסופו של דבר על כתפיהם של היחיד ושל קהילתו.
אז אתה בעצם מתכוון לומר, תקנות אם אני טועה, שאתה יהודי אינדיבידואלי, זאת אומרת, אתה יהודי שהוא אנטי-ממסדי, אתה לא רוצה שמישהו יגיד לך מהי היהדות, מה לחשוב, ומהי הקהילה שאתה חייב להיות שייך אליה, ומהי קהילת היחוס שלך נקרא לזה.
אני שומע אותך מתכתב עם ישעיהו ברלין, עם איזיה ברלין, עם החופש מה והחופש ל, כלומר, לא רוצה שיגידו לי, אני יודע להגדיר את עצמי.
איזיה ברלין נראה לי יותר דיבר ברמה של פילוסופיה פוליטית, אני מדבר יותר ברמה של הזהות.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אין מי שיגיד לי, אני מגדיר את עצמי כמו שאני, אני ניגש בעצמי למקורות שלי, אני לומד אותם בעצמי, אני מפרש אותם בעצמי. כתבתי ספר על פרשות שבוע, שעד היום יש שאילתות בכל מיני אתרים, אם מותר להכניס אותו לישיבה, אם מותר ללמוד ממנו, צריך לשרוף אותו כבר בחנות. זאת אומרת, לפחות זה היה כשהוא התפרסם. אני עוסק במקורות האלה, אבל אני אגש אליהם לבד. הדבר האחד, והדבר השני, יש לי אחריות לפענח, לפרש את הזהות שלי, את השייכות שלי, את התרבות שלי, את המקורות שלי ואת העתיד שלי. ואני לא צריך שמישהו יעשה את זה בשבילי, ולכן במובן הזה זה מאוד פרוטסטנטי. אין לי כנסייה קתולית, לא עם אפיפיור אחד ולא עם שני אפיפיורים, אשכנזי וספרדי. זה לא מדבר אליי, זה לא מחייב אותי.
כן, אתה פתחת פה הרבה מאוד נקודות.
רגע, אני חייב לך על הכיפה. תראה, בשנה הבאה אני מקווה, יהיה לי סגירה של מעגלון קטן. אני אתנדב בגימנסיה הרצליה ללמד. יהיה מודל מעניין שאנחנו מפתחים אותו עכשיו.
מי זה אנחנו?
בית ספר עם הצוות הפדגוגי ואני.
אוקיי.
זה לא אני.
חשבתי, שאתה חלק מאיזשהו ארגון של אישי ציבור.
אני וארגון. זה נראה לך אחרי שעה שאנחנו ביחד שיש איזה ארגון, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח.
בטוח שיש לך שיתופי פעולה מעניינים.
יש לי הרבה מאוד, כן, זה נכון. אני מאוד מרושת ומאוד קהילתי. זה בעיניי מאוד מאוד, היה לי חשוב לעשות את זה שם, כי זה בית ספר נפלא, ומנהל הבית ספר הוא נפלא, והצוות הוא נפלא, זאב דגני. אבל עוד משהו, אבא שלי לימד, כשהוא עלה ארצה מגרמניה בסוף שנות ה-30, אבא לימד בגימנסיה הרצליה, ואבא לימד בגימנסיה תלמוד עם כיפה, והיסטוריה בלי כיפה.
בכלל יש סוגיה מעניינת עם הכיפה ואבא שלך, שעד כן? 67 הוא היה בלי כיפה.
נכון, בכל התמונות, התמונות בכנסת.
וגם בכלל.
ואני לא הבנתי את זה, ומרגע שהבנתי שבעצם אדם כמוני, בניגוד אגב לאבא זל, שרוצה להפריד בין דת ומדינה, או נגדיר את זה אחרת, בין קודש לחול. את דברי הקודש, אני עושה עם כיפה. כשאני עובר לפני התיבה, כשאני תוקע בשופר, כשאני עושה טקסי השבת וכולי, עושה את זה עם כיפה. וכשאני עושה את ענייני החולין שלי, חציו להשם וחציו לכם, וחציו לכם אני עושה את זה בלי כיפה. ובעיניי, זה מדייק אותי יותר.
פתחת כאן כמה עניינים מאוד מרכזיים, בוא נפתח את הראשון. אתה אומר שאתה קורא את המקורות לבד, נקרא לזה. ובאופן שיענה לך על הצרכים והרצונות, והדברים שאתה בא איתם, נקרא לזה גם מהבית. ואתה בשנים האחרונות מחתן זוגות, גם חד מינים, גם דו מינים, גם את הילדים שלך, מי שרוצה, נשאיר את הטלפון למטה, ואולי תרצה גם לחתן אותו. וכתבת באחד העמודים משהו מאוד מעניין, שבעצם כשבפעם הראשונה ניגש אליך זוג חד מיני, של גברים, נכון?
כן.
של גברים להתחתן, בעצם באת, ניגשת יחד איתם ללמוד את המקורות, בשביל לראות איך עושים את זה, מה היחס של התורה.
משמח אתה נמחתן.
בסדר, לא, אבל לכאורה, במקורות, לפחות יש מקור אחד מפורש בספר ויקרא, שמשקף זכר זה תועבה, ולכאורה הם באים למסד כאן את העניין הזה שמשקף זכר, אז הדבר הזה הוא קצת משונה, זאת אומרת, איך אדם שרוצה לראות את המקורות כמשהו רלוונטי כלפיו, לא אחד שרוצה לזרוק אותה מהקיר ולהגיד, אם התורה אומרת שמשקף זכר זה תועבה, אז אני אזרוק את התורה מהקיר. אתה דווקא להפך, אתה למדת את זה יחד איתם. כלומר, אתה יכול לספר לנו על האופן שבו אתה לומד מקורות, לאור איזשהו משהו שנראה כמו מחויבות קודמת לערכים הומניסטיים או לערכים פרוגרסיביים?
זה לא משהו נראה, זה משהו אמיתי. יש לי שלושה שמות. השם המשפחה שלי זה אני משפחת האדם. השם האמצעי שלי אני ישראלי, והשם הפרטי שלי אני יהודי. וגם בתוך היהדות יש לי ניואנסים. ואחד אחר הוא במשפחת האדם והוא נוצרי והוא ישראלי ונוצרי, או שהוא צרפתי והוא מוסלמי. כלומר, יש לי שלושה שמות, ואלה שלושת המגדירים שלי. אבל התשתית הרחבה היא זכר כל היצור בא לפניך. היום נעמיד למשפט כל יצורי עולמים. אני חלק מכל יצורי עולמים.
כלומר, אפשר להגיד שזה חוק היסוד של התורה שלך?
לגמרי.
שכל שאר החוקים כפופים לזה?
נובעים ממנו. כפופים זה מילה סמכותית.
לא, שוב, אני חושב כעורך דין, כמשפטן. זאת אומרת, אם יש חוק יסוד שחוק רגיל סותר אותו, אז אני מתעלם מהחוק לאור חוק היסוד, או מפרש את החוק לאור חוק היסוד.
אתה משפטן ואני סתם. אוקיי, אחד מן הרחוב, מוישה מהרחוב. בעיניי זה סלע היסוד, זו סלע התשתית. ועל זה נבנים כל המבנים כולם. בסדר? אתה חושב מחשבה מה נדחה מפני מה, ואני שואל שאלה מה נבנה על גבי מה. אני אומר, הכל נבנה על היסוד ההומניסטי. בסדר? עכשיו, מגיעים אליך שני בני זוג כאלה, ואתה אומר לעצמך, אני רואה את המציאות האנושית. נתחיל עם משהו שוב מחוייך. פעם ראשונה בחיים אני באמריקה, נער בן 27 או איש צעיר בן 27, פוגש את נשיא הקהילה, הוא אומר, אני צריך ללכת כי יש לנו ישיבה עכשיו. אני שואל אותו, על מה ישיבה? אז הוא אומר, אנחנו הולכים להגדיל ב-30% את התקציב למיטות לחולי איידס. אז אני שואל אותו, מה זה איידס? אז הוא אומר לי, זה המחלה של ההומוסקסואלים. אז אני אומר לו, אמא שלי מדברת מהפה שלי. אני אומר לו, אבל אין הומואים יהודים, נכון? עכשיו, הוא עד היום צוחק עליי, הוא חבר נפש שלי.
כן, רב רפורמי, נכון? או ראש קהילה רפורמי,
הוא היה מנכ״ל הפדרציה, נשיא הפדרציה בסן פרנסיסקו, ובהכשרתו הוא רב רפורמי.
כן, לא, אני רק אומר שחשוב שמבחינה רעיונית נבין שמדובר על רפורמי, כי אני בשיח עם חבר אמריקאי, בן כ-70, שגר בניו ג'רזי, סיפר לי שפעם בשבוע מתנדב בבית כנסת שלו, שבו ישנים הומלסים. עכשיו, ברור שאין כמעט הומלסים יהודים, מדובר על הומלסים מהקהילה הקרובה או מהעיר הקרובה.
אגב, יש הומלסים יהודים, אבל בכמויות הרבה יותר
כן,
קטנות.
לא, כן, לא, אבל ברור שהם עושים איזושהי התנדבות, שהיא התנדבות לקהילה הלא יהודית. זאת אומרת, זה לא כלפי הקהילה היהודית פנימה,
זה חלק מהאוניברסליזם היותר גדול.
כן,
התיקון עולם.
וגם הוא
כן.
חבר בקהילה רפורמית.
אוקיי, אז אחרי שגמרתי לצחוק על עצמי, היום אני לא מסתכל על העולם במבט הזה. כי אמא שלי לא, כששאלתי אותו, אין הומואים יהודים, זה היה משפט של אמא ז"ל. עכשיו, אני יודע, בתקופתי, הכחישו, זה לא היה קיים. היום אין דבר כזה שאין גאים וגאות בכל בית, בכל משפחה, והם חלק מהמרקם המשפחתי. עיין ערך יגאל גואטה ואחיינו, נדמה לי אחיינו. חבר, שיגאל גואטה הורחק משס, כי הלך לחתונה של אחיינו, נדמה לי. משהו כזה בקרבה משפחתית כזאת. כן. לא, זה יגאל גואטה, אני לא זוכר חתונה של מי. ואני מסתכל על המציאות הזו, ואת אומר, באים שניים, ואני הרי מאמין ביסוד שכל אדם יש לו זכות לאהבה, וכל אדם יש לו זכות להקים משפחה. או לחיות חיי זוגיות, חיי אהבה וכולי. אתה אומר, כן, כתוב תועבה אסוד מהם בם. איך, או לא תשכב וכולי וכולי. מה אתה עושה עם זה? אחד, אתה יכול להגיד, אני מתעלם, אכפתי, לא רלוונטי, היה, היה. היום גם לא מנקרים עיניים. עין תחת עין כופר. אוקיי?
כן, זה כבר חזר אמור.
אבל אני שואל את עצמי, האם יש מנגנון שהוא הוא יותר טוב מאשר התעלמות? והמנגנון הוא מנגנון חזלי מרתק, בתקופה שהיו חזלים אמיצים, בניגוד לחזלינו הנוכחים, שחלקם עוד לא זלים, אבל הם עדיין מתים אינטלקטואלית, אוקיי? חסרי אומץ לחלוטין. בוא נלך רגע, נפתח את הגמרא, מסכת סוטה דף ת'. מסכת סוטה, אנחנו יודעים מה זה. מה זה, מי הסוטה? אגב, תמיד במקורות אין סוטה, רק סוטה. כן? אבל משנה מפורשת, מי שרבו המנאפין בטלה עגלה ערופה, מי שרבו המנאפין בטלו מים המערערים, מי שרבו המרצחין בטלה עגלה ערופה. חז"ל אומרים, אם השתנתה המציאות האנושית, שהיא כבר לא אותה סוציולוגיה שהייתה בעת חקיקת החוק בקדמת דנה, אני עכשיו עוסק בעולם של התאמות. יש היום אפשרות לזוגיות משפחתית, כולל אגב הורות, שלא הייתה קיימת בספר ויקרא, מתישהו לא נכתב. ולכן יש לי את הכלי שאומר, נהדר, אני יכול גם לחיות את חיי המסורת שלי, גם להשתמש בכלים שהם כלים שחזל היה להם אומץ להשתמש בהם, במובן שאם מלא מקרא מפורש אי אפשר היה לאומרו, וגם לחיות את החיים האוניברסליים שלי בשלמות.
בוא נפרש באמת את מה שכתוב בסוטה דף ת'. לכאורה הם רק ביטלו את הפרקטיקה הנלווית אותו דבר שהיה צריך לעשות. הם לא באו ואמרו, הדבר הזה הוא פתאום ראוי. זאת אומרת, ראוי שאישה תבגוד בבעלה, ראוי שגבר יבגוד באשתו, ראוי שאנשים ירצחו. הם רק ביטלו את הפרקטיקה של העגלה הרופה בתור איזשהו, אפשר להגיד, אפילו צעד מחאתי.
אתה טכנאי מדי, אני אסביר.
אתה לא היית חייב לבוא ולקחת חלק בקידום המשפחה החדשה, המשפחה החד מינית. אתה יכולת להגיד, אני עדיין מוחה כנגדכם, זה דבר שהוא לא ראוי, הוא לא טוב. נכון שאני כבר אולי לא יוריד את זה מספר החוקים, אבל ברמה החברתית זה דרך לא ראויה לחיות על פי תורה. וזה באמת הדבר שמסקרן אותי, שאתה באת ואמרת על פי תורה הדבר הזה הוא ראוי. ועל זאת השאלה בעצם, איך זה שאתה אומר שעל פי התורה לחתן זוג גברים או זוג נשים זה דבר ראוי, דבר שאני רוצה להיות חלק ממנו. ולא סתם כאדם חילוני, כאדם חילוני או כאדם שהוא בא ומקדם זכויות אדם, אני מבין מאוד למה אתה רוצה לקדם זוג גברים או זוג נשים.
ככה, קודם כל, כל תורה היא תורה של וחי בהם. היא לא תורה שימות בהם. ואם זה אורח חייהם, יש לי אינטרס גדול מאוד להרחיב, אריכים את הרייך ויתד אותה יחזקי. יש לי אינטרס גדול מאוד להרחיב את היריעה שתכיל יותר אנשים ולא פחות אנשים. אני לא חושב את מחשבת ההרחקה, אני חושב את מחשבת הקירוב. אבל אני חושב שבפרשנות שלך, ואנחנו לא עוסקים כאן בחברות על הדף, כי אתה תלמיד חכם ואני אברום.
לא, לא.
אוקיי? אני אלמד את הטקסט הזה אחרת. תסתכל מה חז"ל עשו. הם לקחו אולי את שני הטקסים הכי נוראיים במובן של
להוד הדר יראה. כן.
הכי טקסיים במובן הכי סימבולי שבעולם. והתמודדו איתם, הם לא התמודדו עם, לא יודע מה, לא רוצה להגיד כרגע, אני לא יודע מה, עם איזה דין נידח באיזשהו מקום שהעז שלי החלט העגבניות שלך או להפך. השור הבור ההבאה וההבאר, הם לקחו את שני הסמלים הכי מהדדים שיש, את טקס המים המערערים, שהוא טקס איום ונורא, טקס וודו במובן האפל ביותר של המילה, ואת הסמל הכי חזק שיש בנושא של מחאה כנגד רצח, ואמרו, אנחנו מבטלים את הסימבוליקה. עכשיו, זה אומץ. ולשם אני מכוון. על הסימבוליקה, אצלי הסימבוליקה החיובית, זה משפחה, שלכל אדם יהיה זכות להקים משפחה, ומי אני שאני אקבע? תשמע, פעם, לפני הרעיון שלך עם אבי מעוז, אוקיי? פעם, הייחוס היה על פי האב. היום הייחוס הוא על פי האם. מה, אז בגלל זה כל העולם שלי השתנה? התשובה שלי היא לא. התשובה שלי לא. אני מסתכל אחורה ואני אומר, אולי אני יכול למצוא שם גם כן סימוכין על פי מה שהיה אי פעם, ולחדש אותו, במובן שבית מדרש לא יהיה שרוי בלא חידוש. ולכן הדיאלוג שלי עם המקורות הוא לא דיאלוג מת, במובן שהם אומרים ואני עושה. הוא דיאלוג חי. הם אומרים ואני מפתח.
אז באמת בוא נמשיך לדבר על עניין המשפחה. בעניין המשפחה, כשאנחנו מתחילים לדבר על יחסי ישראל והאומות, ישראל וגויים, אז בעצם נכנס כל הסיפור הזה של לשאול דבר ראשון, מי הוא יהודי? ואתה מפתח איזושהי תיאוריה מאוד מעניינת על מי הוא יהודי, אם דיברת כרגע על ייחוס לפי האב או לפי האם, אתה אומר משהו מאוד מעניין בעמוד 274. כלשהו רוח וכלשהו תרבות, הרי הוא יהודי בעצם. ומן הטעם הזה, מוצרט יהודי, וכן בח ורמברנט, ועוד כמה אנשים טובים אשר תקצר היריעה מלמנות את שמותיהם. ובעמוד 234, אתה מנסה לפתח את הרעיון הזה ואומר, תקשיבו, מבחינתי להיות יהודי, זה לא קוד גנטי של מי שנולד להם יהודיה. זאת מסכת ערכים משוחחת, פתוחה לבאים אליה, פנימה וסובלנית להולכים ממנה החוצה. יהדות גנטית היא גזענות תאורה. ויהודים שלא מחויבים לחלוטין לשוויון ולזכויות האדם, אינם שונים ביניהם מכל גזען מפלה אחר.
אני מסכים עם עצמי.
כן, מפתיע.
תראה, אני לא כל כך רוצה לענות לזה מהסיבה הפשוטה שהספר הנוכחי שאני כותב מרחיב בזה מאוד, אז אני לא רוצה לרוקן לי ספר אחד לטובת ספר אחר, אבל בוא נתעסק עם זה קצת, בסדר? אני חושב שבראשית הדברים אמרתי את המשפט שאין הגדרה אחת שמגדירה את כל היהודים שמגדירים את עצמם כיהודים.
זה ודאי.
אוקיי, עכשיו תבוא אתה ותגיד לי יהודי זה מי שהולך עם כיפה סרוגה, אני אגיד לך בסדר. תגיד לי יהודי הוא מי שיש לו M16, אני אגיד לך בסדר, יש כל מיני אמהות. עכשיו, אתה שואל אותי מה היהודי שלי?
הנורמטיבי, לא הסוציולוגי. זאת אומרת, נראה לי שאתה מכוון לתפיסה נורמטיבית שאומרת מי הוא יהודי ומי הוא ראוי שיהיה יהודי.
אני רוצה להגיע לשם, כן? מסיבות, חלקן היסטוריות נסיבתיות וחלקן מתוך בחירה, העדפנו במשך הרבה מאוד שנים את חיי הסגור על פני חיי הפתוח. ממיליון וחצי סיבות. גם כשהיו הזדמנויות להיפתח, לא תמיד בחרנו ללכת לפתיחה הזו. פה ושם היו פתיחות והן היו מרתקות. כאשר אתה חושב, האם אני יכול להבין את הרמב״ם ללא שנות האסלאם שלו? התשובה היא לא. האם אני יכול להבין את המערב ללא שפינוזה ושפינוזה כתוצאה של האנוסים בחצי האי האיברי? התשובה היא לא. יש לנו לפעמים רגעים של שיחה שהיא מדהימה, משה ויתרו. ואני יכול ללכת עם זה לעשרות מקומות לאורך ההיסטוריה האמיתית והמדומיינת שלנו. והשאלה הגדולה היא, כמה מדינה? אין שום טעם להתווכח, היה צריך, לא היה צריך, אפשר היה אחרת, מה זה משנה? זה. אין לדיין אלא מה שאין עברות, זה מה יש. לא מתווכח האם אפשר היה לעשות את זה אחורה במאה ה-19 או בסוף, באמצע המאה ה-20, זה לא שאלה בכלל.
אז את הדברים האלה כתבת באוריינטציה של כותב חוק או באוריינטציה של מחנך, מישהו שרוצה לתת משהו נורמטיבי, כי אתה אומר, מוצרט הוא יהודי, או ראוי שנכיר את מוצרט כיהודי.
אני רוצה ללכת את המהלך, איך אני מגיע עד האיש הזה, או האנשים האלה. אני חושב שהתקופות היפות של תרבות העולם בכלל ושל התרבות שלנו, הם היו תקופות של שיחה עצומה. אם היה לנו זמן, הייתי מדבר איתך על רבי מאיר ואלישע בן אבויה, על סוסו בשבת. אבל אין לנו זמן, אז נרמוז ונמשיך הלאה. ומה הוא אומר לתלמידיו רבי מאיר? על אלישע בן אבויה. אבל האם אני יכול להבין את תרבות העולם? האם אני יכול להבין את תרבות העולם בלי גתה? האם אני יכול להבין אותה בלי שפינוזה? האם אני יכול להביא אותה בלי פרויד? התשובה היא לא. האם אני יכול להבין את התרבות היהודית בלי יתרו? בלי שמעיה ואבטליון יבואו בני גרים ויעשו מעשה אהרון? התשובה היא לא. כאשר התרבות פתוחה והדיאלוג שלנו יוצא ונכנס ונכנס ויוצא, זה עושר עצום לנו ולעולם כולו. וכאשר אנחנו מסתגרים להם, אני לא יודע מה קורה, אנחנו מתענים מלשון עוני, ההפך ממתעשרים. אוקיי? ולכן אני מסתכל על מה שקורה היום בעולם היהודי, ואני לא נכנס אצלך להבחנה הסוציולוגית או ההגותית, כי אני אנסה להסביר לכם למה אני בורח מהקטגוריות האלה, כמו הרבה קטגוריות שאני בורח מהן, כמו שאתה שם לב. אני מסתכל על מיליוני אנשים ברחבי העולם ומאות אלפים בישראל, שהגורל שלהם בבחינה הסולובייצ'יקית, הברית הגורל שלהם היא גורל יהודי, הם לומדים, הם באים לקהילה היהודית, הם משתתפים בתקסים, הם עושים את זה בבית, הם זוכים במדליות זהב ושמה של מדינת ישראל וכולי וכולי, והם לא יהודים כהלכה. הם, האם זה פגם היום ונורא, או שנולד שם הקורפוס הבא של העם היהודי? התשובה שלי, נולד שם הקורפוס הבא של העם היהודי.
קורפוס באיזה מובן?
של הגוף. זה גוף גדול שנוצר שם, של מיליונים של אנשים שחיים חיים נורמטיביים יהודים, למרות שהדם שלהם איננו דם יהודי. ובעיניי זאת הרחבה נהדרת. עכשיו, אני רוצה להפנות אותך לספר שבי אותי רושם מאוד גדול, של אדם בשם יורי סלזקין.
המאה היהודית.
המאה היהודית. פורסם ב-2010 תורגם לעברית באוניברסיטת תל אביב, שבו הוא טוען בעצם את הצד השני של מה שאני טוען כאן. הוא אומר, במאה ה-20 או במאה ה-19 וה-20, כל העולם המערבי, אני לא מדבר על העולמות שאנחנו פחות מכירים אותם, בעצם הלכו לעולמות היהודים של אוריינות, מעורבות בחיי חברה וכולי וכולי.
משפחה גרעינית חזקה.
ובעיניי זה ערכים נהדרים ומאוד יהודיסטים. עכשיו, אנקדוטה, שאולי תסבר את אוזניך, אם יש לנו זמן לזה.
בהחלט.
בשלג הגדול ב-2011-2014, שירושלים נתקעה לאיזה חמישה-שישה ימים, היה שלג, נתקעתי בירושלים. בשבת בבוקר הלכתי לבקר את חותני וחותנתי, לראות שהם בסדר, הם זקנים, ויצאתי לרוץ בשלג וחזרתי. ברחוב קרן קיימת, אתה מכיר בסוף הגימנסיה, אתה מסתכל לכיוון הכנסת, זה מין זווית שאתה רואה את הכנסת בזווית יפהפייה. והכל שלג, שקט, רוגע, שלג על עירי והכנסת שם, ועומד זוג ומנסים לצלם את עצמם, והם לא מצליחים. כי היד קצרה מדי, כי הכפפה עבה מדי, כי השלג עמוס מדי, אני לא יודע מה. אמרתם, אתם רוצים שאני אצלם אתכם? כן, למה לא? שבת בבוקר, אני אומר, תעמדו ככה, נשים את הכנסת פה, אני מכוון את המסיבה, אני מוריד את הכובע כמובן, אני מוריד את הכיסוי פנים ששמתי כדי לא לקפוא, אני מוריד את הכפפות, מגיע חבורה של דוסים ומתחילים לצעוק, שבס, אחד מהם זיהה אותי, בוק, שייגץ, חזר, ביי, אתה לא מתאר לעצמך, השלג השקט ביותר בעולם, והצעקות הירושלמיות הכי רמות בעולם. טוב, צילמנו, קראתי לכולם, בואו נשוחח רגע. נרגעו הצעקות, איך אתה יכול, זה נגד זה ונגד זה ונגד זה ונגד זה, ואני אומר להם, אש ללאו יצאת או לחלק יצאת, אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה מאיתנו. טוב, בקיצור, אמרתי להם, תקשיבו, מה אמרתם אתמול בתפילה, איך קיבלתם את השבת, מה הבית הראשון בלך דודי? שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד, אתם שומרי שבת, אני לא חולק על זה, אתם הבירוקרטים הכי טובים בעולם, שבת ב-4.39 ושתי עשיריות, שבת ב-4.39, העירוב בדקנו אותו, הסתכלנו עליו, המקווה היה בו 100 שעה, אתם בירוקרטים מדהימים, אתם שומרי שבת נהדרים, אני זוכר שבת. והזוג הזה שצילמתי אותו, לעולם, 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 לא ישכח את השבת הזאת בירושלים. אתם מקפידים על כל הצד הבירוקרטי, ואני בעולמות אחרים, בעולמות הרוח והסמל והזיכרונות.
האמת, המחשבה הזאת, או צורת המחשבה הזאת, מאוד דומה לנצרות. זאת אומרת, אני לא בא לחייב לקטלג אותך, אבל אם אנחנו צריכים להסתכל על זרמי מחשבה, הנצרות אומרת, או לפחות הנצרות, לא לפי ישו, אלא לפי פאולוס יותר נכון, היא אומרת, המצוות הן אלה שגורמות לחטא, אולי קצת כמו שפרויד אמר, שהאיסורים גורמים לנו לרצות לעבור אותם, וחיי הרוח או המהות היא הרבה יותר חשובה מאשר הטכני. והיהדות היא דת שמנסה לפחות לשלב בין טכני, שזה המצוות, לבין מהות, שזה עולם האמונה.
אני לא יכול להתווכח על זה, כי בית הגידול שלי, או הגרסא דינקותא שלי, היא לא נוצרית. זאת אומרת, זה שאני מכיר את כל האבנגל, את כל הברית החדשה כמעט בעל פה, זה לא אומר שזה בית הגידול שלי. וזה נכון שהעולם היהודי מעדיף שאתה תתעסק באובססיה המצוותית ולא תחשוב יותר מדי, וזה נכון גם שאינקוויזיציה כמעט לא יכולה לקרות ביהדות, כי ליהדות לא אכפת במה אתה מאמין, אכפת למה אתה עושה, והנצרות אכפת למה קורה לך בלב, וניסתה על גלגל העינויים להגיע ללב שלך. אוקיי? הכל זה נכון, אני מקבל את הכל. אני רק אפנה תשומת לבך למקום אחד. תקרא בספרו האחרון של יהודה ליבס על הרב קוק, ציטוט שמאוד מעניין, לא הכרתי אותו כמות שהוא, איך הרב קוק חושב שיש יסודות מעניינים וחיוביים בנצרות. ועל זה אני אגיד שבעיניי, כל תרבות אנושית יש לה משהו לתרום לי. אני, בעיני עצמי, אני יהודי מקרי. זאת אומרת, אם הייתי נולד לדלאי למה, בדרמסלה, אני נשבע לך תמיר, בגיל שמונה ימים לא הייתי מעל את עצמי מדעת. ואם הייתי הבן של האפיפיור, לא יצויר של האפיפיור יכול להיות בן, לא הייתי מניח תפילין של רבינו תמי בהמה דקה בבר מצווה. לא, זה לא היה קורה. באופן מקרי נולדתי יהודי. ומישהו אחר באופן מקרי וסובייקטיבי נולד מוסלמי או אותנטוטי או בהאי או, 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 או מה שלא יהיה. וכל אחד מאיתנו מצווה בתוקף הסובייקטיביות המקרית שלו. לתרום לטובת הדברים שהם טובת הכלל האובייקטיביים, בעיניי, שלום.
של כלל האנושות.
של כלל האנושות, עם הכלים הפרטיקולריים שלך. אז היהודי יעמול למען הסביבה בתוקף האדם עץ השדה, והנוצרי בתוקף מה שלא יהיה לו, והמוסלמי יעבוד למען שלום מתוקף הכלים שיש בתוך האסלאם וכו' וכו'. ובסוף תיווצר כאן קואליציה. של תרומות אנושיות מגוונות, כי בעיניי הרוח האנושית היא לא רוח אחת, שלנו טוב ושלכם פסול, אין עוד מלבדו, או איל אללה ואללה, אלא בעיניי חיי הרוח הם קלידיסקופ של רוחות. ואם יש משהו טוב בנצרות, אני לוקח את זה בתור מחמאה את מה שאמרת לי.
אני מאוד שמח שאתה אומר את זה. הנצרות מדברת הרבה מאוד על הדיכוטומיה הזאת בין רוח לבין חומר. ועל זה שהרוח הרבה יותר חשובה מהחומר, בזה בדיוק אותו מהלך מחשבתי שאתה עושה. ואני לא אמרתי את זה, ואני לא מדבר על נצרות רק כדי להעליב. באמת הזרם המחשבתי הזה הוא הזרם, הוא הזרם המחשבתי הכי חשוב במערב, ואין פה רק אלבון.
אי אפשר להעליב אותי, כי אני נעלב רק שזה עוזר לי.
כן, פוליטיקאי.
הייתי.
כן. אז אחרי פרסום אחד הרעיונות שלך בעיתון הארץ, חזרת עם העיתון הביתה, וכל המשפחה קראה, ואתה קראת את הרעיון, והתגובה של ביתך מאוד מאוד עניינה אותי. היא אומרת ככה, את לא צריכה לבכות, ממו. בעצם אסור לך לבכות, לא צריך לבכות. היא טענה בפניה, בפני אשתך, שאני סוף סוף אומר את האמת שלי. וכי האמת הזאת היא גם האמת של הדור שלה, שמישהו סוף סוף מדבר איתו האמת. צריך לשמור על הקול הזה, הקול של אבא, אמרה, צריך לתמוך בו, צריך לעזור לו. כי הוא התקווה היחידה שנשארה לנו כאן, בארץ המחורבנת הזאת. עכשיו, אותי מה שמעניין בציטוט הזה של הבת שלך, זה שהיא רואה את המדינה הזאת, או את הארץ הזאת, את החברה הישראלית, כמקום, אפילו קצת קשה לחזור על המילים, כמקום לא טוב, כמקום שלא נעים לה איתו. כמקום שהיא מרגישה אולי אפילו זרות אליו. מה אתה חושב על זה? שזה בסופו של דבר המסר החינוכי שהיא קיבלה בבית. שאתה חינכת עליו. האם אתה שלם עם המסר החינוכי הזה?
אני חושב שזאת אמירה מדויקת. יש רבים שאני אתחיל שוב ממקום טיפה ליותר מרוחק. בכל המחקרים המוכרים לי, 70% מהישראלים חושבים שישראל מתקדמת לכיוון הלא נכון. אלא שיש אי הסכמה תאומי, איזה כיוון לא נכון. אוקיי? יש תחושה עמוקה בקרב רבים מאוד, שמשהו פגום פה. זה לא, כן, זה משהו בזלזול של השלטון באדם, זה משהו ביוהרה של השליט האחרון שהיה כאן, זה משהו בהרודיאניות האטומה, כן, כל זה נכון. אבל יותר מדי אנשים ביותר מדי מקומות מרגישים, אני חושב, שני דברים. לא כולם אגב, אבל מרגישים שני דברים. אחד, שאין כאן כבוד לעצמיות שהיא איננה הזרם המרכזי. אין כבוד לשונה. לא במובן התלמודי שמנציחים את דעת המיעוט וחייבים ללמוד אותה כי יום יבוא ודעת המיעוט תהפוך להיות דעת הרוב. אין כאן סובלנות אמיתית למי שאיננו המיינסטרים. והדבר השני, שהחברה ברבים ממקומותיה מעדיפה את פוליטיקת הזהויות של מה שטוב לי ולשבט שלי ולאנשים כמוני, וכל אחד והשבט שלו, ויש כאן 6, 7, 8, 9 זהויות, בלי מאמץ לעבוד למען הטוב הקולקטיבי. עכשיו, כאשר אתה חושב על ילד או ילדה מתבגרים, שרואים, אני אצייר שתי תמונות, לא צריך יותר מזה, רואים את בנימין נתניהו לוחש באוזניו של הרב כדורי המנוח, השמאל שכח מה זה להיות יהודי. מה אומרת ביתי לעצמה? היא תלמידה חכמה ותלמידת חכמים. היא יהודיה בכל רמה חבריה ושסה גידיה הרוחניים והמעשיים. היא אומרת לעצמה, הוא לא רואה אותי, הוא לא סופר אותי. לא טוב לי להיות במקום כזה. ואתה רואה בצד השני את אריאל שרון, שעושה מעשה שהוא בחלק מהאחריות שלו, פינוי מעזה. ראש הממשלה צריך לעסוק בנדלן מדיני. הגבול יהיה פה, הגבול יהיה שם, זה מותר לו, מותר גם לחלוק עליו, זה לגיטימי. אבל זה התחום העבודה שלו, זה הפרנסה שלו. ובסוף כשהוא לא, הוא רואה שזה לא הולך, אז הוא שובר את המפלגה שלו, ושובר את התהליך הדמוקרטי, ושובר את ההידברות של יחיד ורבים, ואומר, אני אעשה מה שאני רוצה, כי אתם לא מעניינים אותי, ושימון פרס מפסיד לאמיר פרס במפלגת העבודה, אז הוא הולך ומקים לו מפלגה חדשה. אומרים הצעירים האלה, מה אתם רוצים מאיתנו? למה אנחנו שייכים?
אני זוכר את עצמי פשוט כבן נער, אפילו כבן נער, לא ככזה שמסתכל על המדינה ואומר, זה מקום שאני כועס עליו, קשה לי איתו, אלא מקום שאני אוהב, וכמו עם כל אדם שאני אוהב, יש לי גם דברים שהייתי שמח שהוא ישונה, או משהו בסגנון הזה, אבל כלומר, הכעס הזה, וההסתכלות המדינה, שוב, אני אחזור על המילה רק פעם אחת, בשביל באמת, קצת קשה לי עם הלשון הזאת, מחורבנת, זה משהו שאני חושב שמעולם לא הרגשתי.
תראיין אותה.
היא גרה כיום בניו יורק, נכון?
לא, זאת הבת שגרה בארץ.
אז באמת בוא נדבר על ירידה מהארץ. אני חושב שהרבה גם אחי שגר בלוס אנג'לס, וגם חבריו שביקרתי אותם לפני כשבועיים, וגם עוד הרבה מאוד ישראלים שבוחרים לרדת מהארץ, זו תופעה שאני מסתכל עליה בכאב גדול, שהרבה ישראלים שהתחנכו וגדלו כאן, גם מהתרבות וגם ממעגל החברים והמעגל המשפחתי והדתי, בוחרים לא לגור כאן. מה דעתך על הירידה מהארץ באופן כללי?
אני אתחיל איתך ברשותך בטרמינולוגיה. אתה אומר ירידה מן הארץ במובן שזה מקום מאוד גבוה פה.
מאוד גבוה, נכון?
כן, ואתה באמת מרגיש שמישהו שהגיע ממרסי לנתניה הוא התעלה?
בהחלט.
אז בוא נתחיל עם המחלוקת. המקום שטוח. אני חושב שמדובר על הגירה. הארץ הזאת לא יותר גבוהה ולא יותר נמוכה ממקומות אחרים. אנחנו לשמחתנו חיים בעידן פתוח, שאנשים יכולים לנסוע מכאן ולגור במקום אחר, ואנשים ממקום אחר יכולים לבוא ולגור הנה, והחילופי אוכלוסייה האלה הם נהדרים. הם עושר עצום של ריבוי תרבותי, וככל שירבו כן ייטב. עכשיו, התחושה שלהגיע הנה זה לעלות, היא קשורה למילים דתיות, והיא קשורה לתחושות לאומיות מסוימות. אני מציע להרגיע. זה מקום סביר כמו כל המקומות הסבירים. יש אנשים שטוב להם כאן, שיחיו כאן. יש אנשים שלא טוב להם כאן, שיחיו במקום אחר. והקשרים יישמרו, ודווקא הפתיחות הזאת, במגוון האנושי האדיר, שנמצא בחלק מהמקומות. ואתה ראית את זה, למשל, תסתכל על, אני הסתכלתי על תחרויות האתלטיקה באולימפיאדה האחרונה. יש אתיופים הולנדים, יש אתיופים ישראלים, יש אתיופים בחרנים, יש אתיופים טורקים, יש קנייתים.
בעיקר בריצת 10,000.
לא, אגב, יש את זה בכדורגל, יש את, אתה רואה את נבחרת גרמניה, אומת הדם של המאה הקודמת. יש שם אחד טורקי ויש שם אחד פולני, ואבו. יהודים לא משחקים שם כדורגל, אבל אני מבין את זה, כן? זאת אומרת, בעיניי דווקא החברות המגוונות והגיוון האנושי, גם במקום העבודה, גם במשפחה, גם בשכונה, גם בקהילה וגם בעולם שלך, הוא עושה עולם יותר טוב, לא עולם פחות טוב. אני מרגיש שהבת שלי מעשירה את הקהילה הניו יורקית, ואני מרגיש שמי שבא וגר הנה מעשיר את הקהילה שלי, ובעיניי זה נפלא.
אתה לא מרגיש שלבת שלך יש מה לתרום פה ולהשאיר פה את המדינה? זאת אומרת, מקום. אני חושב שמדינת ישראל, עזוב, הבת שלך היא כרגע לא הנושא, אבל אני חושב שמדינת ישראל הייתה שמחה להיות, או ארץ ישראל הייתה שמחה להיות, אבן שואבת שכולם רוצים לגור בה. יש לה הגירה שהיא חיובית, הגירה חיובית, אפשר גם לדבר בהקשר הזה על חוק השבות, אבל אז אנחנו לעולם לא נסיים, של אם ראו לתקן את חוק השבות, ככזה שיכניס רק יהודים מבחינה הלכתית, או גם כאלה שכמו אותו אחד שזכה במדלת זהב, כמו ארטיום דולגוביאט, שבאמת אינו יהודי על פי ההלכה. אבל נראה לי שמדינת ישראל היא כרגע המקום שבאמת הרבה מאוד מהצעירים לא רואים את העתיד שלהם פה, ואותי זה מדאיג כימני.
קודם כל, כשאתה מודאג בתור ימני, אני שמח. אבל
בצדק, יש לומר.
אבל, אני הקשבתי רוב קשב להתלבטות המילולית שלך, אמרת, מדינת ישראל, ארץ ישראל צריכה להיות. זה פטיש של עבודה זרה, זה עץ ואבן. ארץ היא רק דבר גיאוגרפי ופיזי.
תראה, על פי תורה, ארץ ישראל היא לא בדיוק רק מקום גיאוגרפי ופיזי. היא ארץ קדושה מכל הבחינות. זאת אומרת, אם אתה מדבר פה בשם תורה, אז אתה לא יכול לקרוא למדינת ישראל עץ ואבן.
מדינה היא מקום פוליטי. ההיתוך שאתם עשיתם בין הארץ למדינה, ויצרתם קדושת עץ ואבן, שמחייבת את הבת שלי, או את הילדים שלי, להרוג ולהיהרג בשמם של ערכים פגנים, גורמת להם ללכת מפה. אתה רוצה חברה מתוקנת? תתקן אותה. והחברה הזאת מקולקלת. לא יכולה להיות חברה אנושית. כלשהי שתטען, אני חברת צדק, אני דמוקרטיה, ובכוח הטענות האלה שוללת את זכותם של מיליוני אנשים לאותם זכויות שהיא מבקשת לעצמה. כל עוד התשתית העמוקה של הקיום הפוליטי שלך פה, מבוססת על עוולות, לא הכרחיות. יש הכרחיות, מה קורה, יש יחסים בין עמים, קרה. אוקיי? אני לא מדבר על זה, אני מדבר על עוולות מתמשכות ויומיומיות, שעוד מקדשים אותם והופכים אותם לאידיאולוגיה, ומתבלבלים בשאלה בין ארץ ישראל למדינת ישראל, הבת שלי לא רוצה לגור בארץ ישראל, היא רוצה לגור בחברה הישראלית.
מה מונע ממנה אתה פשוט לגור בחברה הישראלית בלי כל הרגישות יתר הזאת?
אתם, מה זה רגישות יתר? אני רגיש לחמישה מיליון בני אדם זה רגישות יתר? אני רגיש לאחד? אז לחמישה מיליון זה יתר? מאיפה הגיעה התימות היתר הזאת?
לא, אני מתכוון, מה מונע מהבן אדם לגור במקום, שוב, אתה אומר, לא, עץ ואבן, מקום גיאוגרפי כלשהו, שאומר, במקום הגיאוגרפי הזה יש יחס מפלה כלפי חמישה מיליון בני אדם, וכנראה אתה מתייחס לפלסטינים.
ברור.
בסדר, למי ששותף כלים ולא מאזין לנו ברוב קשב ולרק.
בוא נגיד לפלסטינים וליהודים הלא אורתודוקסים.
שוב, מה, אדם לא אורתודוקסי, חוץ מאשר טקסי הנישואין, שאולי זה טקס מסמלי מאוד מאוד חשוב, איפה פה הוא מופלה לרעה? הוא חי את חייו בחופש יחסית מאוד גדול, אולי אחד מהסוגי חופש הכי גדולים שהיו לאורך כל ההיסטוריה. מה הבעיה? לחיות כאן.
בוא נתחיל עם הרגישות לפלסטינים. מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, בוא תחיה כאן, חיי עתימות, זה שהמיסים שלך משלמים הרג חפים מפשע, זה שהמיסים שלך מממנים כל מיני קולוניאליסטים רעי לב ואווי מגף, זה בסדר? תתעלם, כי אתה חי בתל אביב ונוח לך. או לא, זה המיסים שלי, זה הכסף שלי, זה השירות הצבאי שלי, זה המילואים שלי. לא רוצה להתעלם. ובצד היהודי שאתה מתייחס אליו, אתה בז לזה כאילו ככה, שמע, 400-500 אלף אנשים שהם לא פלסטינים, שבאו הנה מתוקף החוק הישראלי, ולא נפתח את חוק השבות, אני מבטיח לך תוכנית שלמה לחגוג על חוק השבות, אוקיי? כשיהיה לך כוח וסבלנות עוד פעם אליי, הם לא יכולים להתחתן עם אהבתם. הילדים שלי לא רצו להתחתן ברבנות. אני עשיתי אותם, אני מועמד לשנתיים מאסר.
עוד מטה.
עכשיו, אם יכפילו את זה במאות הזוגות שאני עשיתי, יש לי זה מאסר עולם עם עבודת פרך. ולכן, אל תתעלם מזה, זה היסודות הכי בסיסיים של האדם, המשפחה והמוסר הקולקטיבי. עכשיו, אם אי אפשר למתוח את ההסכמה הלאומית עד המקומות שבהם אנשים לא יכולים לקבל אותם. אם אני היום הייתי מתגייס לצבא, אני לא יקחו אותי, כלומר, אני יכול לרוץ יותר מהר ממרבית החיילים, או יותר רחוק, אבל לא, שאר הכישורים לא קיימים, אני הייתי מסרב לשרת בשטחים. מסרב.
בוא נלך רגע על הנחה מלאכותית, שלשטחים נגיד יש חשיבות ביטחונית. האם גם אז לא היית מוכן לשרת בשטחים? הנחה, שוב, הנחה מלאכותית, אתה לא חייב לקבל אותה בחיים האמיתיים, רק לצורך הדיון שלנו.
תשמע, זה מולך שאני לא מוכן להגיע אליו בכלל. השאלת היסוד שלי היא, מה הם באמת הצרכים החיוניים האמיתיים שלי? ואם אני יכול להשיג אותם בעוד כמה וכמה אמצעים, הדוגמה הכי טובה, יש שטחים, אנחנו נמצאים בהם, הכל טוב ויפה.
באמת אנחנו עכשיו בשטחים.
שלך, הכל שלכם, ניצחתם, די, אנחנו הובסנו. אני עכשיו וכותב ספרים בפעתי ירושלים, אין לי השפעה...
בשטחים, נכון?
לא.
לא?
לא.
חשבתי שכן, אנחנו ממש בפעתי בית לחם.
בפעתי בית לחם, אבל זה שטחים שלנו, לא שלכם, אוקיי? באומרי את זה, ניצחתם אותנו, הבסתם אותנו, בסדר? למה במצב הזה, די, זה כבר שלכם, אתם 20, 40 וכמה שנים אתם הממשלה, למה אתם מחזקים את החמאס ולא את הרשות הפלסטינית? למה? למה?
אם אתה שואל אותי, אני בכלל בעד לקבל את המודל האירופאי שחל אחרי מלחמת העולם השנייה, העברת אוכלוסייה בכוח ממקום למקום על מנת ליצור מדינות לאום הומוגניות. במקום שיהיו גרמנים גם בחבל הסודטים וגם בגרמניה גופה, להעביר את הגרמנים מחבל הסודטים לתוך גרמניה, ובחבל הסודטים להשאיר רק את הצ'כים. ככה גם אפשר לעשות בין ישראל לבין ירדן. לא לחזק לא את חמאס ולא את הרשות הפלסטינית, שניהם בעיניים גורמים שמבקשי רעתנו, וצריך להחליש את שניהם באותה מידה.
אני נורא נורא אשמח שתעשה את זה, כי בסוף זה יגרום להגירה הכפויה של יהודים מהרבה מאוד מקומות אחרים, ואז ארץ ישראל שלך תתמלא במה שאתה רוצה. מצד אחד, ימנים חסרי לב מכאן, ומצד שני, יהודים חסרי בית משם, תהיה מדינה מושלמת. יהיה נהדר, לך על זה. אוקיי? אני לא חי בעולמות שלך. אני חי בעולמות שאפשר כמעט תמיד להגיע להסדרים עם חלק מהאנשים. ובעיניי, קו הגבול... הוא לא כל הישראלים באופן אוטומטי נגד כל הפלסטינים באופן אוטומטי. זה חלק מאיתנו וחלק מהם, נגד חלק מאיתנו וחלק מהם. כן, חלק מהחברה היהודית בישראל הם אויבים שלי. הם פונדמנטליסטים דתיים, הם מוכנים להקריב את חיי על מזבח ערכיהם שבעיניי הם מפוקפקים, הם לא מתחשבים בעמדתי, הם כופים עליי הר כגיגית, זהות שאיננה שלי, הם אויבים שלי.
ומה לגבי הפלסטינים?
חלקם גם כן, וחלקם הם אנשי שלום בדיוק כמוני, ומוכנים להגיע איתי להסדרים, מרחיקי לכת. אם אתה שואל אותי, מי אני מעדיף שהבת, לו יצויר, שאלה תיאורטית כמו שאתה אומר, שהבת שלי באה ושואלת, אבא, עם מי להתחתן? אוקיי? עם מי להתחתן? יש לי שתי אפשרויות, אחד יהודי כשר כהלכה, נחוש, מסור, רהוט, מדויק.
בוא נפלפל את זה, אני נגיד...
לא, איתמר בן גביר.
איתמר בן גביר, בסדר.
ובצד השני, ערבי, משכיל, נעים הליכות. איימן עודה, אבא, את מי אתה מעדיף בתור חתן? יש לך ספק שאני אעדיף את ההומניסט איימן עודה על פני הגזען איתמר בן גביר? וברגע שאתה מחייב אותי לכאורה לעמדה שאומרת בן גביר או לא כלום, תקבל, לא כלום.
לא, אני לא אומר לך בן גביר או לא כלום, אבל אני שמח מאוד שנגעת בנקודה הזאת, שזו אחת הנקודות שכמובן מהשאלות שכתבתי. כתבתי כ3 עמודים של שאלות, נגענו רק בחצי עמוד, ואני חושב, ש... לא, אני חושב שכל בר דעת שהזין לנו יודע שלא סיימנו את כל הדיון והשיח, ותודה רבה.
הדרן עליך. תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.